אוקיי. התחלתי בפעמים האחרונות לדון במכניזם נוסף של דינמיות בהלכה, שדינמיות שלא מדברת על שינויים, אלא על המשגות והתפרטות. זאת אומרת, לקחת משהו שהיה כללי יותר ולאט לאט לפרט אותו לעוד גוונים שונים בתוכו, שזה לא אמור להיות שינוי, אלא רק חידוד המצב הקיים. הדוגמה שרציתי להתמקד בה בהקשר הזה, זה מידות הדרש באופן כללי, ובצורה יותר ממוקדת במידות כלל ופרט. אז אני כבר נכנס ישר לעניין של כלל ופרט, ובעצם הטענה היא, מה שראינו במקורות השונים של רשימות של מידות הדרש, שמידות כלל ופרט הולכות ומסתעפות או מתפרטות עם הדורות. זה מתחיל עם דרישת כלל ופרט אצל הלל הזקן, בנוסחאות מסוימות זה כלל ופרט ופרט וכלל, זה כבר שתי מידות, אצל רבי ישמעאל זה שלוש מידות, כלל ופרט, פרט וכלל וכלל ופרט וכלל, בגמרא בנזיר מופיעה עוד מידה, פרט וכלל ופרט, מה שמופיע רק שם נדמה לי בספרות חז"ל באופן מפורש, יש מקומות אחרים שבהם אולי זה הכוונה, אבל זה לא כתוב. והשאלה, מה היחס בין המידות השונות האלה, ומה משמעותה של ההתפתחות הדינמית שלהן? מה קורה לאורך הדורות? הזכרתי שחוקרים נוטים לראות את המידות כיצירה של חכמים לאורך הדורות ולא מסורת מסיני, והראיה שזה עובר התפתחות לאורך הדורות. ואני הצעתי שההתפתחות היא בסך הכל המשגה ופירוט של מה שהיה קודם. זה לא המצאה של דברים חדשים, אלא לחדד יותר הבדלים בין דברים שונים שנתפסו כמשהו אחד, ואנחנו פתאום מבינים שהמשהו האחד הזה מתפרט לכמה תת מידות או לכמה גוונים שונים של המידה הזאת. והטענה, אמרתי בגדול, הטענה שלי הייתה כל מידות הכלל ופרט בהתחלה נקראו כלל ופרט, אבל כלל ופרט אין הכוונה למה שאנחנו קוראים היום מידת כלל ופרט, אלא לדרישה בכללים ופרטים, שזה בעצם, אנחנו יודעים היום שיש לפחות ארבע מידות כאלה, אבל כל הארבע האלה זה נקרא דרשת כלל ופרט. ועניינה של דרשת כלל ופרט זה הרחבות שונות סביב הפרטים שכתובים בתורה. כמה להרחיב זה מידות כלל ופרט מלמדות אותנו, אבל באופן עקרוני זה רדיוסים שונים של הרחבה סביב המידות, סביב הפרטים שמופיעים בתורה. ולכן לכל הדברים האלה קוראים בשם כולל מידת כלל ופרט, או פרט וכלל, לא משנה, אבל זה לא הכוונה למידת כלל ופרט המסוימת אצל רבי ישמעאל שהיא אחת מתוך שלוש, אלא לדרשה מהסוג של כלל ופרט, שזה בעצם הרחבה סביב הפרטים. ולכן למשל גם הביטויים, אי אתה דן אלא כעין הפרט, או אין לך אלא מה שבפרט, או נעשה כלל מוסף על הפרט, זה כל מיני הנחיות שונות שכל אחת מהן מתאימה לאחת המידות. נגיד כלל ופרט, אין לך אלא מה שבפרט, זה הכי מצומצם. פרט וכלל זה הכי רחב, נעשה כלל מוסף על הפרט. כלל ופרט וכלל זה אי אתה דן אלא כעין הפרט, כעין הפרט, דומה אבל לא חייב להיות דומה לגמרי, זה משהו באמצע, אוקיי? אז זה כבר נותן לנו איזשהו רמז שמדובר פה ברדיוסי הכללה שונים סביב הפרטים, אוקיי? אז זה באופן כללי, אבל אני רוצה עכשיו להיכנס קצת יותר למשמעות של התהליך הזה, כי זאת בעצם הדוגמה שאני מתכוון לדבר עליה. אז תראו, כאשר מופיע דין מסוים בתורה, אז יש לנו את מידת בניין אב, שזה בעצם אנלוגיה בשפה שלנו, שאומרת לנו, המקרה שמופיע בתורה הוא בענייניו, אבל בעצם כל מה שדומה לו יחול עליו אותו דין. אוקיי? אז כשמופיע דין מסוים בתורה, הכלל שבידינו זה להרחיב אותו לכל המקרים הדומים. זה נקרא בענייניו. עכשיו, מה קורה אם אנחנו רוצים שהתורה רוצה שהדוגמה שהיא נותנת לנו תהיה רק היא, ושלא נרחיב, גם לא לדברים שדומים. לא ברור איך התורה יכולה לעשות את זה. יש דוגמה למצב שבו התורה מצליחה לעשות את זה, וזה כאשר היא כותבת את הדין בשני הקשרים או שלושה הקשרים שונים. מה שנקרא בלשון חז"ל, שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. ולמאן דאמר שהם מלמדים, שלושה כתובים הבאים כאחד, ודאי לא מלמדים. בכל אופן, צריך לכתוב את זה בכמה הקשרים שונים כדי שלא נלמד. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? כאשר התורה כותבת דין בהקשר א' ובהקשר ב' את אותו דין, אז הכלל שבידינו אומר שאם התורה כתבה את זה, אם התורה הייתה רוצה שנרחיב את זה לכל המקרים הדומים, היא הייתה כותבת את זה בהקשר אחד, ואז בבניין אב הייתי מרחיב את זה לכל ההקשרים הדומים. אם התורה כותבת לי את זה בשני הקשרים, אז הרי אחד מהם הוא מיותר, כי היה מספיק לכתוב באחד והייתי לומד ממנו לכל הדומים. אם התורה כותבת בשניים ואחד מהם הוא מיותר, משמעות הדבר שהיא רוצה שאנחנו ניישם את הדין הזה רק בשני הקשרים האלה ולא בכל שאר הדומים. זה הדרך של התורה לצמצם או להגביל את מידת בניין אב. כתוב אחד מלמד בבניין אב, שני כתובים לא מלמדים. למשל, כאשר, מה קורה בבניין אב ושני כתובים? בניין אב משני כתובים, או בניין אב ושני כתובים, יש גרסאות שונות בברייתא. זה מצבים שבהם התורה כותבת דין מסוים בשני הקשרים שונים, ואנחנו לומדים משני ההקשרים האלה לכל המקרים, אנחנו כן לומדים, לכל ההקשרים הדומים. מה ההבדל בין זה לבין שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים? שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, פירוש הדבר שכשדין מסוים כתוב בשני הקשרים, אז הוא נאמר רק על שניהם ולא על כל הדומים. אז מה זה בניין אב משני כתובים שמלמד אותי לכל הדומים? ההבדל בין שתי הסיטואציות האלה, זה בשאלה מה היחס בין שתי הדוגמאות שמופיעות בתורה. אם שתי הדוגמאות שמופיעות בתורה, אחת מהן לא יכולה להילמד מהשנייה, לכל אחת יש תכונה מיוחדת. במצב כזה, אף אחת מהשתיים היא לא מיותרת. כי אם היא לא הייתה כתובה, לא יכולנו ללמוד אותה מהשנייה. אז היא לא מיותרת. במצב כזה, אז אי אפשר להגיד שהתורה רצתה לצמצם את זה רק לשני אלה, כי היא כתבה פה דין מיותר. בשביל מה היא כתבה אותו? כדי להגיד לי שזה רק במקרים האלה ולא באחרים. לא. אם יש צריכות ביניהם, זאת אומרת, אם מאחד מהם אי אפשר ללמוד את השני ולהפך, אז כשהתורה כתבה את שניהם, היא כתבה את זה כי היא הייתה צריכה. זה לא מיותר. לא הייתי יכול ללמוד את ב' מא' ולא את א' מב'. אז לכן התורה הייתה צריכה לכתוב את זה גם בא' וגם בב'. אם זה כך, אז שני הדברים האלה ביחד מהווים בניין אב, ואני לומד מהם לכל שאר המקומות הדומים. אלה שדומים לשניהם, לא לכל אחד מהם לחוד. אבל בשני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, זה כאשר שני הכתובים האלה יכולים להילמד אחד מהשני. ולכן לא ברור למה התורה כותבת את השניהם, שתכתוב את האחד, והייתי לומד את השני. אם התורה כותבת את שניהם למרות שזה מיותר, היא באה לומר לי שהדין חל רק בשני ההקשרים האלה ולא בכל הדומים. בסדר? זה ההבדל, כך כותבים כל בעלי הכללים, דבר פשוט, שזה היחס בין שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, לבין בניין אב משני כתובים שבו שני כתובים כן מלמדים. זאת אומרת, כן עושים מהם הרחבה. הכל תלוי בשאלה אם יש צריכות בין שני הכתובים, זאת אומרת, אם אחד מהם לא היה יכול ללמד את השני, הוא לא מיותר, או שאין צריכות ובעצם אחד מהם מיותר. אפשר היה לכתוב כל אחד מהם והייתי לומד את השני ממנו. אם יש צריכות ביניהם, אז בעצם שני הכתובים האלה הם כתוב אחד, הם לא שניים. כי בעצם שניהם ביחד באים ללמד אותי שיש משהו משותף לשניהם שהוא הסיבה לדין. והמשהו המשותף הזה הוא אחד, וממנו אני לומד לכל הדומים לדבר המשותף הזה, לבניין אב שיש בשניהם. אוקיי, זה הכל רק הקדמה. למה? כי עכשיו תנסו לחשוב, אם התורה הייתה רוצה לכתוב דין אחד, שקיים רק בהקשר אחד, ושלא נרחיב את זה לשום הקשר אחר דומה. איך היא יכולה לעשות את זה?
אין מצב.
אין שום דרך לעשות את זה, נכון?
אין מצב.
אם היא הייתה כותבת דין אחד, הכלל הוא בניינה, ואני מרחיב את זה לכל ההקשרים האחרים, אם היא כותבת לי שני דינים, ואין צריכות ביניהם, אז זה מצומצם, אבל זה מצומצם לשני דינים. אבל מה יקרה אם התורה רוצה לצמצם דין מסוים רק לסיטואציה אחת? אין לה שום דרך לעשות את זה.
למה לא ללמוד את זה הפוך הרב? נגיד, כשיש מקום אחד זה רק לו, וכשיש נכתובים, כבר התורה פתחה פתח, אז שם אפשר ללמוד זה לכל מה ש...
אתה מציע לתורה מערכת מידות אחרת?
לא, אני אומר, למה חזר לי... בגלל שהיה להם מסורת כזאת? או שבגלל ש...
אז אנחנו מדברים, מידות הדרש הם הלכה למשה מסיני.
שככה, עודים, אוקיי.
אז הלקונה הזאת בעצם אומרת שהשפה המדרשית היא לא מלאה. מה זה שפה מלאה? זה מושג מתמטי. שפה מלאה זה שפה שבאמצעותה אפשר לעשות כל מה שאני ארצה. אפשר לבטא כל מה שאני ארצה, נכון? שפה שלא מאפשרת לי לבטא דברים מסוימים, היא לא שלמה. עכשיו, מתברר ששפת הדרש, בתיאור שנתתי לכם עכשיו, היא לא מלאה. זאת אומרת, יש הוראה הלכתית מסוימת, שאותה אין דרך לבטא בשפת הדרש. מה זה? אם למשל תהיה הוראה הלכתית שתקפה רק לסיטואציה הלכתית אחת. ואין בלתה. אין שום דרך לבטא את זה. ולכן הייתי מצפה שתהיה איזושהי מידת דרש אחרת, לא בניין אב כי זה לא עושה את העבודה, לא בניין אב משני כתובים כמובן, מידת דרש אחרת שממנה, או שהיא תורה לי, לצמצם את הדין, רק לדוגמה שמובאת בתורה, או לצמצם יותר מאשר בבניין אב, או, 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 או משהו כזה. זאת אומרת, רמות צמצום שונות שהן לא ההרחבה הרגילה של בניין אב. יכול להיות למשל, אפשרות אחת זה שהתורה רוצה שאני לא אעשה בניין אב, שאני אקח את הדוגמה שכתובה בתורה ורק אותה, לא ארחיב אותה בבניין אב. אני מחפש כלי מדרשי שיגיד לי, שייתן לי אפשרות לתת הוראה כזאת. אבל יש עוד דברים שחסרים בארסנל המדרשי. מה קורה עם הוראות לעשות הרחבה מעבר לבנייניו? מה הכוונה? גם דברים שלא דומים לגמרי לדוגמה שמופיעה בתורה. בנייניו זה מה שדומה לו לגמרי. מה קורה עם דברים שלא דומים לגמרי לדוגמה שמופיעה בתורה? אני רוצה להרחיב למגוון רחב יותר של סיטואציות, לא רק לסיטואציות שדומות לגמרי לדוגמה שמופיעה בתורה. גם את זה, אין לי כלי בארגז הכלים המדרשי, אין לי כלי שעושה את זה. והטענה שלי, שמידות כלל ופרט, מכסות את הלקונות האלה. את מטרתן של מידות כלל ופרט, זה לתת לתורה אפשרות, להורות לי לעשות הכללה מעבר לדוגמאות שמופיעות בתורה, ולקבוע רדיוסים שונים של הכללה. הכללה מאוד מצומצמת זה בניין אב. הכללה אפסית, זאת אומרת לא להכליל בכלל, זה עוד יותר מצומצם מבניין אב. הכללה רחבה יותר מבניין אב, זה הכללה למקומות שאפילו לא דומים לגמרי לדוגמאות. זה הכללה רחבה יותר, אוקיי? אלה לטענתי בעצם מידות כלל ופרט. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, נבדלות ביניהן בדיוק ברדיוסי ההכללה. זאת מידות כלל ופרט באות להשלים את השפה המדרשית במובן הזה, שמאפשרות לי לתת הוראה, הוראות הכללה שונות. הוראות הכללה בהיקפים או ברדיוסים שונים של הכללה. אתם מבינים שנגיד, אם נגיד שהתורה אומרת לי לפדות במעשר שני, לפדות את הכסף רק על בקר. בסדר? לא, לפדות על בקר, לא רק על בקר, לפדות על בקר. עכשיו, אני שואל את עצמי, אוקיי, מה עם צון? האם הוא... גם, 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 גם צון אני יכול לקנות במעות של מעשר שני, או כתוב רק בקר. אז אני אומר עוד פעם, אם הייתי עושה בעניין אב, אז הייתי עושה לכל מה שדומה. כנראה גם לצון, אוקיי? מה עם פירות וירקות? גם? זה כבר דומה לבקר וצון, אבל לא בדיוק אותו דבר, זה לא מן החי, זה מן הצומח. אוקיי? אז זה כבר לא לגמרי דומה. האם להרחיב גם לשם? בעניין אב לא ייתן לי את זה. אבל אולי יש הוראת כלל ופרט כלשהי שתגיד לי, אוקיי, לך לרוחב גדול יותר מעבר לבניין אב. לעומת זאת צריכה להיות הוראת כלל ופרט מצמצמת יותר שאומרת, אל תרחיב אפילו לצון. כתוב בקר, אז רק בקר. אפילו לא לדברים הדומים. ולכן בעצם אני מדבר פה על אוסף הוראות שרומזות לי מה אמור להיות הרדיוס של ההכללה שאני עושה סביב הדוגמאות שכתובות בתורה. ומה שאני רוצה לטעון זה שמידות הכלל ופרט השונות, זה עניינן.
למי שסובר ששלושה כתובים לא מלמדים, ושני כתובים כן מלמדים, זה יכול קצת לפתור את הבעיה? שתי הכתובים הם לא בדיוק דומים, אבל הם יכולים להרחיב.
לכן אני, הם מלמדים את, את הצד השווה שלהם.
רק הצד השווה.
דה פקטו זה, זה, זה כתוב אחד. קח את הצד השווה של שני הכתובים.
בסוף כן, כן, זה שווה, כן.
אז המידות כלל ופרט בעצם אומרות לי מה לעשות עם הדוגמה שכתובה בתורה, וגם בעניין אב וגם כלל ופרט. מה לעשות עם הדוגמה שכתובה בתורה? במובן הזה יש פה בעצם איזשהו אוסף של מידות שמדברות על רדיוסים שונים של הכללה, מרדיוס אפס, לא לכליל בכלל, לקחת רק את הדוגמה וזהו, לבניין אב שזה כל הדומה, כלל ופרט זה משהו שהוא יותר רחב, כלל ופרט הוא כלל, פרט הוא כלל וכן הלאה, נדבר עוד. בסדר? זה בעצם אומר לי לאיזה רדיוס להכליל את הדוגמאות האלה. אני רוצה קצת להבהיר את זה, דוגמה שלקוחה מפילוסוף של המשפט בשם הארט. דוגמה שמשפטנים כן, משתמשים בה הרבה,
סליחה רב, לפני שרבית משיך, כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, זה מקביל, אבל זה לא רק הפרט נאמר, היה צורך בכלל לפני הפרט, אז לא הרווחנו שתהיה שפה מלאה כמו שאתה קורא.
לא, כן הרווחנו, כי אם היה כתוב רק הפרט, אז היינו מרחיבים בבניין
אב. זה היה בניין אב, אז מה מרוויחים בכלל ופרט במקום...
ברגע שכותבים כלל לפני הפרט, אומרים לי אל תעשה בניין אב.
אבל גם בשתי כתובים היינו מקבלים אותו תוצאה.
אני מדבר רק על כתוב אחד, אני רוצה לצמצם רק למקשר אחד.
אבל כלל ופרט זה לא רק כתוב אחד, זה שני כתובים. ונפל שם...
כלל ופרט כולו זה כתוב אחד.
זה פסוק אחד, זה מתכוון? זה פסוק אחד.
כן, זה כתוב רק על הקשר, נגיד כתוב רק בקר בפדיון מעשר שני.
אוקיי, אוקיי.
אז יש לי כתוב אחד, אם היה כתוב משהו אחר חוץ מהבקר, היה כתוב משהו אחר, זה אולי יכול לחשב כתוב אחר. אני אבהיר את זה דרך דוגמה של הארט. הארט מדבר, תחשבו על שלט שכתוב בגינה ציבורית, אין להכניס כלי רכב לגן הציבורי. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה זה כלי רכב? בימבה מותר? להכניס. כן, אוטו של ילדים, פלסטיק. או אנדרטה עם טנק ש, 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 כן, מושבת, טנק מהמלחמות הקודמות, כן, זה אנדרטה, מותר לעשות בתוך ה... או שזה גם כלי רכב. אופניים, טוסטוס, קורקינט, מכונית, מסעית, אוטובוס, אפשר לחשוב על כל מיני דברים שונים ומגוונים שיכולים לחשב כלי רכב. ואיך אני אקבע איזה כלי רכב השלט הזה מתכוון לאסור, ואיזה כלי רכב לא? אז בדרך כלל, אם רוצים, נגיד, להקל עליי, אז מביאים דוגמאות. אומרים, אין להכניס כלי רכב לגן הציבורי, למשל, אופנוע, מכונית וטרקטור, אוקיי? אז זה כבר בעצם מביאים לי כמה דוגמאות שמהן אני יכול להבין את הרעיון. אבל גם זה לא עוזר. כי הדוגמאות האלה אמרו לי את המילה למשל. למשל פירוש הדבר שזה לא רק הדוגמאות האלה, אלא הדוגמאות האלה אמורות ללמד אותי גם על מקרים נוספים. עכשיו אני שואל את עצמי, איזה מקרים? עוד פעם, טנק, בימבה, אופניים, עד איפה ללכת לקחת את ההכללה? או אולי רק הדוגמאות האלה ולא לעשות שום דבר מעבר לדוגמאות האלה?
לפי איך? למשל, תמיד, לפי, כשאומרים למשל, זה דוגמאות שמתאימות לעוד הרבה דברים, כמו למשל, הרב נתן דוגמה הזאת,
אם אומרים למשל,
כל כלי רכב מנועי, כל כלי רכב מנועי.
אני אומר, אם אומרים למשל, אני בבעיה.
כן.
כי כשאומרים לי למשל, אז אומרים לי, אני צריך להרחיב, זה לא רק הדוגמאות האלה. אבל אז אני שואל את עצמי, להרחיב עד איפה? מה הקריטריון?
לפי הדוגמאות. הדוגמאות מדברים על שלושה כלי רכב שהם מנוע, עם מנוע. אז כנראה שזה...
אופניים מותר.
מה? אוקיי, אופניים כן.
מותר, אתה אומר. למה, מה ההבדל בין אופניים ואופניים חשמליים?
אז אופניים חשמליים זה גם מנועים, כן? זה מנועים.
מי אמר שמנועי זה הפרמטר החשוב?
נתנו שלוש דוגמאות ש...
איך תדע גלגלים את הפרמטר החשוב? איך תדע? אז שימו לב שיש פה איזושהי מצוקה שנקרא לה של השפה המשפטית. כי העולם המשפטי אין לו כל כך דרך להסביר לאזרח למה מתכוון החוק. לכן באמת תמיד בבתי משפט מנסים לפרש את החוק ויש מחלוקות, איך לפרש אותו וכו'. כי באמת הפרשנות זה תמיד עניין שהוא תלוי בסברה של אנשים. זאת אומרת, אתה... אין דרך למחוקק להעביר לאזרח או לשופט איך לפרש את החוק. ברגע שהוא יגיד איך לפרש את החוק, יתחילו ויכוחים פרשניים על הכלל הזה של איך לפרש את החוק. כן, כמו הרמב״ם, שהרמב״ם בהקדמה ליד החזקה מסביר לנו שהוא כתב את היד החזקה כדי שלא נתפלפל בכל הסוגיות התלמודיות, הוא כבר נותן לנו את השורה התחתונה. ואז כמובן מה אנחנו עושים? מתפלפלים על הרמב״ם. זאת אומרת, לא יעזור שום דבר, זאת אומרת, אין דרך לסגור את העניינים האלה. הטענה היא שמה שאני רוצה לטעון, זה שבמובן הזה מערכת מידות הדרש יותר מתוחכמת מהמחוקק המודרני. מערכת מידות הדרש טוענת שיש לנו צורות שונות, היא כמובן לא סוגרת את הדברים והופכת אותם לאלגוריתם מתמטי, אבל היא כן נותנת לנו כלים מפורטים יותר לדעת מה רדיוס ההכללה שהמחוקק מתכוון אליו. והדרך לעשות את זה, זה צורות שונות שבהן הדוגמאות מופיעות בתורה. ואנחנו מכירים באופן עקרוני ארבע צורות, למעשה יש יותר, אבל ארבע צורות בסיסיות. צורה אחת זה כלל ופרט. מה זאת אומרת? כתוב, אין להכניס רכב ציבורי לגן, אין להכניס רכב לגן הציבורי, זה כלל, נכון? אין להכניס רכב, זה ביטוי כללי, זה העיקרון. כגון, אופנוע, אופניים וטרקטור, זה פרט, נכון? אז יש לנו כלל ופרט. ואחרי זה אני אמשיך את הכלל הבא, וכל כיוצא בזה. שימו לב למבנה של המשפט. אין להכניס רכב לגן הציבורי, זה הכלל, כגון אופניים, אופנוע, טרקטור, זה הפרטים, זה הפרט, וכל כרצה בזה, זאת ההכללה הסופית. עכשיו, מה זאת אומרת, ברגע שאמרת כגון, אז ברור שזה כל כרצה בזה, אתה הרי המקרים האלה הם מובאים כדוגמאות. אם אומרים לך שזה דוגמאות, אתה מבין, שצריך לעשות את כל כיוצא בזה, שזה לא רק המקרים האלה, אלא זה בענייני אב כאלה, כן? זה דוגמאות שעליהם אני צריך, מהם אני צריך להרחיב. אבל בתורה, הכלל האחרון לא בא רק להגיד סתם כל כיוצא בזה, אלא יש לו משמעות מדויקת. כאשר המבנה הוא כלל, הוא פרט, הוא כלל, אני מבין מכאן שמדובר ברדיוס הכללה מסוים. אם התורה הייתה רוצה רדיוס הכללה הכי מצומצם שיש, אולי אפילו בלי להכליל בכלל, היא הייתה אומרת כלל ופרט. היא הייתה אומרת, אין להכניס כלי רכב לגן הציבורי, כגון אופניים, אופנוע וטרקטור. ואז הייתי יודע שרק הדוגמאות האלה, או ממש מה שדומה להם הרמטית. בלי הכל כיוצא בזה שבסוף. כי זה המבנה של כלל ופרט, אין לך אלא מה שבפרט. זה הכי מצומצם שיש. לעומת זאת, אם היו כותבים, אין להכניס אופניים, אופנוע וטרקטור לגן, וכל כיוצא בהם. מה זה? זה פרט, אין כלל בהתחלה, נכון? זה מתחיל בפרטים, פרט שאחריו כלל. המבנה הזה מורה לי לעשות את ההכללה המקסימלית. נעשה כלל מוסף על הפרט. זאת אומרת שבעצם מבחינת המשמעות הלשונית, אין באמת הבדל בין שלושת האמירות האלה, נכון? אין להכניס כלי רכב כגון טרקטור וכו'. זה כלל ופרט. או אין להכניס כלי רכב כגון, וכל כך יוצא בזה, זה כלל ופרט וכלל. או אין להכניס לגן טרקטור, אופניים, אופנוע, וכל כך יוצא בזה. זה פרט וכלל. שלושה ניסוחים שונים, שבעברית הפשוטה אין הבדל ביניהם. אני מביא לך דוגמאות ותכליל את מה שדומה להם. בשפה המקראית זה שלוש הוראות מדרשיות שונות. פרט וכלל זה הרחבה המקסימלית. נעשה כלל מוסף על הפרט. וזה אומר לך, תעשה הרחבה שהיא הכי גדולה, כל מה שדומה לפרטים במובן אחד לפחות. לא משנה איזה. לא צריך להיות דומה לגמרי. כל עוד יש דמיון לפרטים, זה נמצא בתוך החוק.
אבל יש לך שתי אפשרויות לקרוא את זה. אתה יכול לומר, אין להכניס רכב ציבורי. מה זה רכב ציבורי? כגון טרקטור, אופניים... מה?
מה זה רכב ציבורי? אין להכניס לגן הציבורי רכב של אופניים.
אוקיי.
אז עוד פעם, יש לי מבנה של פרט וכלל, וזה בעצם הדרך של התורה להגיד לי הרחבה מקסימלית. יש לי דרך של כלל ופרט, זה הדרך של התורה להגיד לי הרחבה הכי מצומצמת שיש, פחות מבנייניו. ויש לי כלל ופרט וכלל, שאומר לי זאת הרחבת ביניים. לא דומה לגמרי, אבל גם לא דמיון רופף, משהו באמצע. עוד מעט אני אגדיר את זה יותר. אבל בגדול זאת התמונה. ועכשיו אתם מבינים שבעצם מידות כלל ופרט הן מידות שבאות להגיד לי, לעזור לי, להוציא מתוך הניסוח של התורה, איזה רדיוס הכללה התורה מצפה שאני אעשה סביב הדוגמאות שהיא הביאה. הדוגמה או הדוגמאות שהיא הביאה. אוקיי? זה בעצם בגדול המשמעות של מידות כלל ופרט.
אבל המחוקק המודרני פותר את הבעיה הזאת, מפני שבתקנה כזאת שאין להכניס רכב, הוא יכניס בהתחלה סעיף של הגדרות, ואז הוא יכתוב כלי רכב, טה-טה-טה-טה-טם. עכשיו, כשהוא יגדיר מה זה כלי רכב, הוא גם יביא בחשבון, למה הוא לא רוצה שייכנסו לגן הציבורי? ואז ממילא הוא יגדיר את זה בצורה ברורה לגמרי. הדרך הקזואיסטית של התורה היא זו שיוצרת ערפל, ואז אתה צריך להתחיל ליצור כללי.
פה, אני חושב שזה קצת נאיבי. ברגע שהמחוקק יגדיר, תמיד יהיו כלי רכב שאתה תתלבט לגביהם, גם אם יש סעיף מגדיר.
ואז אתה תצטרך... מסכים, אבל זה יהיה מצומצם לגמרי.
בסדר,
נכון.
עדיין אתה תצטרך לשאול...
הרבה יותר
מצומצם. עדיין תצטרך לשאול את התשובה, האם הכלי רכב האלה נכללים או לא נכללים, ואתה תצטרך איזשהו מכשיר לוגי, הגיוני, להבין האם המחוקק יתכוון לזה או לא. לכן אין דרך לסגור באמת את החוק עד תום. זאת אומרת, באופן שהיא...
נכון, אחרת לא יהיו משפטים ולא יהיה עורך דין.
נכון.
אבל בסדר.
אנחנו דואגים לך. הנקודה היא שאין דרך לסגור את זה. עכשיו, אפשר לנסות לסגור, אבל הרעיון של הארט זה גם אם תנסה לסגור, הבעיה עדיין תישאר. אולי תהיה יותר מצומצמת, אבל היא עדיין בסופו של דבר תישאר, ולכן יש פה איזושהי בעיה לוגית שצריך למצוא לה מענה.
הרב, אין אפשרות גם שבכל זאת חזל, כשהם באו, הם לא, כמו שבמשפט המודרני, אתה לא ניגש לפרש את החוק, כאילו אתה לוח חלק ואין לך אג'נדה, ואתה לא מבין, מנסה להבין את רוח החוק ומה רצה המחוקק. אתה ודאי מפרש את זה, ומפרש את זה מאוד יצירתי היום. לא יכול להיות שחזל הלכו גם בדרך הזו, והם ניסו לפרש, להבין את כוונת התורה, ואחר כך פיתחו את המידות הדרש, כדי שבכל זאת להסתמך על הכתוב.
יכול להיות, הכל יכול להיות. אבל המסורת אומרת שמידות הדרש הם הלכה למשה מסיני. ומה שאני מנסה להראות, זה איך העסק הזה התפתח אצל חזל, והגיע בסופו של דבר למה שאנחנו מכירים בתור מידות הכלל ופרט.
אוקיי? זה דווקא בגלל זה הרב. אולי בגלל שהתורה היא משהו נצחי, וצריכה לתת איזשהו כללים שהם יעמדו לדורות. במשפט רגיל אפשר להפוך את זה מהיום למחר, אין שום בעיה.
זאת אומרת, אם מתעוררים כלי רכב חדשים, אז המחוקק יכול לשבת על המדוכה, ותגיד לנו מה הוא מתכוון לגביהם. זה לא לגמרי מדויק, אתה פשוט רגיל מדי למצב הפתולוגי שבו אנחנו נמצאים, שאין לנו סנהדרין, ואנחנו תקועים עם הכללים שנוצרו באותה תקופה, ואין לנו אפשרות בעצם לעשות שום דבר חוץ מאשר לפרש אותם. אבל באופן עקרוני, אם יש סנהדרין, אז היא יכולה להמשיך ולחוקק כמו שהכנסת עושה בימינו.
אבל היא לא יכולה לעשות משהו נגד הלכה למשה מסיני.
היא נגד, אבל היא יכולה...
היא יכולה להגיד את זה ככה או ככה, אבל בסוף הם מוגבלים בהלכה למשה מסיני.
אוקיי, אבל לפרש היא יכולה.
כן.
אוקיי, אז בסדר.
לא ליצור אבל משהו חדש.
לא,
בחוק שלנו אתה יכול ליצור חדש משהו.
אתה להגיד לי, האם ההלכה למשה מסיני מתכוונת לכלי רכב כזה, או לא מתכוונת לכלי רכב כזה, כשנוצר כלי רכב חדש.
מה היתרון של הסנהדרין בפירוש מידות הדרש?
היום אפילו את הדבר הזה קשה לעשות, בגלל שאין סנהדרין.
כן.
אבל צריך לדעת שזה מצב פתולוגי. זאת אומרת, זה לא המצב שבאמת אמור היה להיות. טוב, אבל לענייננו, אז...
מה היתרון של הסנהדרין בפירוש מידות הדרש?
מה?
מה היתרון של הסנהדרין בפירוש מידות הדרש?
מה זה נקרא בפירוש מידות הדרש?
הרי אמרת, יש לך מידות דרש, ומהם אתה מוציא הלכות.
נכון.
אז מה היתרון של הסנהדרין לעומתנו בלימודים האלה?
רק הסמכות. דיברנו על זה.
למה ניתנה להם הסמכות הזאת?
למה? כמו בכל התורה. זאת אומרת, צריך מוסד שיהיה לו סמכות, אחרת יהיה בלגן. מה שהם, אתה יכול לדרוש את התורה בכל מידות הדרש בדיוק כמו הסנהדרין. ההבדל הוא שכשהסנהדרין דורשים את התורה, התוצר מחייב את כולנו, יש לו תסור. אם אני דורש את התורה, אז אני צריך לקיים את מה שאני מבין שהתורה אומרת, אבל אותך זה לא מחייב.
אז מה הבעיה שכל אחד ידרוש לעצמו ויקיים לפי הדרשות שלו?
מי אמר שיש בעיה?
למה צריך סמכות שכוללת את כולם?
למה צריך כנסת שכל אחד יקבע מה החוק קובע לגביו והכל יהיה בסדר? מה... למה צריך שהכנסת תקבע לכולנו חוק אחד?
אבל לפי המסורת כל הדקדוקים ניתנו מסיני. יש גמרא כזאת שאומרת שכל דקדוק ניתן בסיני.
הגמרא הזאת לא מתכוונת למה שהיא אומרת.
אוקיי.
לא צריך לקחת את זה באופן פשוט, זה עובדות. מי שמתווכח על זה מתווכח עם עובדות. יש הרבה מאוד דברים שנוצרו לאורך הדורות ואף אחד לא מתכחש לזה, הגמרא אומרת. שהם נוצרו לאורך הדורות, נבר הלכות דאורייתא, לא דרבנן, אוקיי? לכן ברור שכשאומרים מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נמסר, הראו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, אז יש פרשנויות כאלה, פרשנויות אחרות, אני יכול להציע לך עוד פרשנויות.
לא דיברתי על הגמרא הזאת, זאת אומרת שאומרת שמי שאומר שדקדוק הוא לא תורה מן השמיים, אז הוא...
אותו דבר, אותו דבר, אני אביא לך עוד 10 מקורות כאלה, ואת כולם צריך לפרש באותה צורה. הכוונה זה מחייב כאילו זה ניתן מסיני. זה לא טענה עובדתית, זה טענה נורמטיבית. הדבר הזה, אתה צריך להתייחס אליו, למרות שהוא לא ניתן מסיני, אתה צריך להתייחס אליו כאילו שהוא ניתן מסיני. זה התוקף שלו. אבל זה לא קביעה היסטורית שהוא באמת ניתן שם. יש תוספות, בבחורות נדמה לי, תוספות מביא משנה מסכת פרה, שכתוב שם הלכה למשה מסיני, תוספות אומר, אבל זה דין דרבנן בכלל. אז איך אומרים על זה שזה הלכה למשה מסיני? זאת אומרת, התכוונו להגיד שזה חזק כמו הלכה למשה מסיני. ביטויים הרבה פעמים משמשים אותנו, בטח כשאנחנו מדברים על אגדות, פה זה הרבה יותר מרחיק לכת, כי האמירה שזה הלכה למשה מסיני זאת אמירה הלכתית. כשאנחנו מדברים על דברים שכן, שדקדוק לא ניתן, או שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל הדברים האלה זה אגדות. אגדות ודאי אמורות להתפרש באופן שהוא, יכולות להתפרש באופן שהוא מטאפורי, או באופן ש, שבא להגיד לך את הרעיון, אבל לא בא לומר לך את העובדה. זה לא תיאור עובדתי פשוט. אוקיי? הרמב״ם בהקדמת הפירוש המשנה כבר מדבר על זה, איך, איך לפרש את האגדות וכן. פה זה עובדות, זאת אומרת, יש הרבה שמתווכחים על זה, אבל הם יכולים להתווכח עם הקיר. זה פשוט עובדות. מי שמתווכח עם זה, מתווכח עם עובדות. זאת אומרת, יש עובדות שהגמרא אומרת שהלכות שנוצרו לאורך הדורות, הלכות דאורייתא. ויכוחים, חכמים על הלכות, וכן, האישה שמאלה מזה, אני לא צריך להם. אפילו הכלל, מה שהזכרתי את זה, אפילו כלל ופרט, לא כלל ופרט, סליחה, גזירה שווה, שאדם לא דן אלא אם כן קיבלה מרבו, כן, ורשי אומר, ורבו מרבו עד משה בסיני. כן, זה מידת הדרש הכי מסורתית שיש, גזירה שווה. ועל זה אומר הרמב"ן וכל תלמידיו, כן, אפשר לראות באנציקלופדיה התלמודית, בערך גזירה שווה מביאים את זה, דברים פשוטים, ידועים. הרמב"ן אומר, אבל יש מחלוקות בגזירה שווה. עושים הרבה מחלוקות בגזירה שווה. כן, סוגיית מיטב, רבי שמעאל ורבי עקיבא בבבא קמא, ועוד, יש הרבה מחלוקות. אז איך זה יכול להיות הלכה משה מסיני? זאת אומרת, לא, באמת הגיע מסיני. הכוונה שהיה איזשהו רמז שניתן לנו מסיני, אולי שפה נעשה כלל פרט, אבל לא כתוב מה לעשות עם זה. או להפך, ההלכה שנלמדת באה מסיני, אבל לא כתוב איך למדו אותה, ואנחנו עושים את זה בגזירה שווה, וכן הלאה. בסדר, זה אפילו הדברים שהם כאילו הכי שכתוב עליהם במפורש, שמהלכה למשה מסיני אתה רואה שהראשונים אומרים שזה לא באמת נמסר שם.
ויותר גרוע כשהתלמיד חולק על רבו על גזרה שווה, ריש לקיש שחולק על גזרה שווה של רבי יוחנן.
כן, נכון. אז הטענה בסופו של דבר, זה ש, אני חוזר למהלך שלנו, שמידות הכלל ופרט באות להגיד לנו, עד כמה להרחיב את הדוגמאות שמופיעות בתורה. אוקיי? זה בעצם המשמעות של מידות כלל ופרט. עכשיו, אני לא אכנס לזה כרגע, יש, הגמרא אומרת שבעצם מה זה מידות כלל ופרט? אולי ניקח דוגמה. כדי שיהיה, רגע, אני אשתף לכם רגע את הפסוקים, רק כדי שתתרשמו על מה מדובר. תראו, זה הפסוקים על מעשר שני. עשר תעשר את כל תבועת זרחה יוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצריך ובחורות תריך וצונך, למען תלמד יראה את השם אלוקיך כל הימים. צריך לעשות מעשר, נגיד מעשר שני. את המעשר השני הזה צריך לאכול לפני הקדוש ברוך הוא בירושלים. זה הכלל, מה שהפרשנו מעשר שני, צריך לקחת אותו לירושלים ולאכול אותו שם. זה בעצם אפשר לאכול אותו, זה לא, אין בו קדושה, אבל צריך לאכול אותו בירושלים. וכי הרבה ממך הדרך, מה זאת אומרת? אני לא יכול לסחוב את המעשר השני שלי את כל הדרך עד ירושלים, קשה לי. כי לא תוכל סתו, כי ירחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, כי יברכך השם אלוקיך, כן, הוא ברך אותך, יש לך הרבה מעשר, אז אתה לא יכול לסחוב אותו עד ירושלים, זה רחוק, ויש לך הרבה מעשר. מה עושים? אומרת התורה כך, ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך. קח את המעשר שני, תמכור אותו, תפדה אותו על כסף, ואת הכסף תיקח לירושלים. וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. מה אתה עושה עם הכסף בירושלים? ונתת הכסף בכל אשר תובה נפשך, אתה לוקח עם הכסף הזה, אתה קונה איתו אוכל, ואוכל אותו בירושלים במקום המעשר, שבמקור היית צריך להביא לירושלים ולאכול אותו. זה נקרא פדיון מעשר שני. עכשיו התורה מפרטת, מה עושים עם הכסף הזה? אז היא אומרת כך, ונתת הכסף בכל אשר תובה נפשך. עד כאן מה היינו מבינים? עושים את זה מה שאתה רוצה. כל מה שתרצה, כל מה שתובה נפשך. עכשיו התורה אומרת, בבקר ובצון וביין ובשיכר. אז זה לא כל אשר תובה נפשך, יש דוגמאות. הדוגמאות כנראה באות לומר שזה לא כל מה שתובה נפשך, אבל עדיין הדוגמאות הן די מגוונות, יין, שחר, בקר, צון, זאת אומרת, יש פה דרגות חופש, אבל זה כבר לא עד כדי כך רחב, כמו כל אשר טובה נפשך, אלא משהו יותר מצומצם. אז יש לנו בעצם כלל, כל אשר טובה נפשך, פרט, זה בקר, צון, יין ושחר, הפרטים אגב יכולים להיות דוגמה אחת או כמה דוגמאות, והדוגמה אגב בעצמה, שימו לב שהכל יחסי, כי בקר וצון זה מילים כלליות, יש הרבה סוגי בקר וצון, אז זה כלל או פרט? ביחס לכל אשר טובה נפשך, שהוא הכלל, אז בקר וצון זה פרט, זה יחסי. אז אנחנו רואים שבתורה יש פה מבנה של כלל, ואחריו פרט או פרטים, אבל שימו לב זה ממשיך. ובכל אשר תשאלך נפשך. מה זה? עוד פעם הכללה שחוזרת בסוף. למה צריך את זה? אתה רוצה להגיד לי הכל? אז אמרת כבר בהתחלה, בכל אשר טובה נפשך. לכן ברור שמבנה כזה אומר דרשני. התורה כותבת פה משהו כללי, מביאה כמה דוגמאות, ואז חוזרת ומכלילה. זוכרים? אין להכניס לגן הציבורי כלי רכב, כללי, כן? כגון, בקר, צון, יין ושחר, כן, טרקטור, אופניים, אופנוע, וכל כיוצא בזה, ובכל אשר תשאלך נפשך, זה הכלל בסוף. ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. אחרי שמגדירים לי את מה אני יכול לקנות עם הכסף, את מה שקניתי, לאכול בירושלים, ושמחתי, אני וביתי. זה מה שצריך לעשות. אז בתוך כל המהלך הזה, יש לנו פסוק, שבעצם בנוי בצורה של כלל ופרט וכלל. זה המבנה של הפסוק. ברגע שאנחנו רואים פסוק כזה, אנחנו מבינים שצריך לדרוש אותו בכלל ופרט וכלל. וזה אומר להרחיב מעבר לדוגמאות בקר וצון יין ושחר, ברדיוס שנקבע לפי המבנה הזה, כלל ופרט וכלל. אם היה כתוב רק, בכל אשר טובה נפשך בבקר ובצון, ביין ובשחר, נקודה. ואכלת שם לפני השם אלוקיך ושמחת אתה וביתך. בלי הכללה בסוף בכל אשר תשאלך נפשך, אז היה כלל ופרט. אז הייתי זרקת רק דברים שממש דומים לבקר, צון, יין ושחר וזהו. כי זה היה כלל ופרט, אין לך אלא מה שבפרט. אם היה כתוב בבקר ובצון, ביין ובשחר ובכל אשר תשאלך נפשך, בלי בכל אשר טובה נפשך בהתחלה. רק הפרטים ואחרי זה הכלל. אז היה פרט וכלל. ויש דוגמאות לזה בתורה לכל הסוגים. יש פסוקים שמנוסחים בצורה של כלל ופרט וכלל, יש פסוקים שמנוסחים בכלל ופרט, יש פסוקים שמנוסחים בפרט וכלל, ויש פסוקים שמנוסחים בפרט וכלל ופרט. כל אחד מהמבנים האלה זאת הוראה להכללה ברדיוס שונה. זה בעצם המשמעות של כלל ופרט. ועכשיו זה מאוד מעניין, כי הרבה מאוד מדרשות הכלל ופרט הן מוגדרות כדרשות כלל ופרט רק בראשונים. בתורה עצמה מובאת איזושהי דרשה, בהגמרא, סליחה. והגמרא לא מסבירה שהיא דורשת פה כלל ופרט. יש מקומות שכן, אבל יש לא מעט מקומות שלא, ותוספות או הראשונים מסבירים שבעצם הייתה פה דרשת כלל ופרט וכלל. באופן עקרוני, יש לנו עכשיו כלי, שאיתו אנחנו יכולים לעבור על התורה שבכתב, ובכל פסוק שאנחנו מגלים, שיש מין כפילות מוזרה כזאת, אבל שהיא משנה את הלשון מלשון כללית לפרטית ולכללית, אנחנו מבינים שבעצם צריך לעשות פה דרשת כלל ופרט. לקחת את הפרטים שמופיעים, תמיד מתחילים מהפרטים, ולעשות סביבם איזושהי הכללה. כמה רחוק לקחת את ההכללה? תלוי מה המבנה של הפסוק. האם זה כלל ופרט, האם זה פרט וכלל, או אם זה כלל ופרט וכלל, או פרט וכלל ופרט, אוקיי? זה יקבע את רדיוס ההכללה. זה בעצם בגדול הפענוח שאני מציע או שאנחנו מציעים למידות כללי ופרטי. עכשיו בואו נראה רגע, נחזור רגע למהלך של כלל ופרט. תראו, בברייתא של רבי ישמעאל, הקטע שעוסק בכלל ופרט זה הקטע שמושחר כאן. ומכלל ופרט, מפרט וכלל, מכלל ופרט וכלל אי את אדם אלא כאין הפרט. כלל שהוא צריך לפרט, פרט שהוא צריך לכלל, זה כבר משהו אחר, פחות נוגע אלינו. זה בשלוש מידות, כלל ופרט, פרט וכלל, וכלל ופרט וכלל אי את אדם אלא כאין הפרט. עכשיו, משהו פה נורא מוזר, כי הברייתא, זה כן, זה הברייתא של רבי ישמעאל, שכל בוקר אנחנו קוראים בתחילת הספרה. הברייתא מנסחת פה שלוש מידות דרש, אבל רק לגבי השלישית, היא נותנת לי את ההוראה מה לעשות. כלל ופרט וכלל, אי את אדם אלא כאין הפרט. מה אני אעשה עם כלל ופרט? או פרט וכלל?
זה לא על כל ה... זה לא על כולם?
לכאורה לא. תסתכל למשל בסכוליון. הסכוליון... זה, הסכוליון זה, זה מה שנקרא ברייתא דדוגמאות, שזה הברייתא שמופיעה אחרי הברייתא של רבי ישמעאל בתחילת הספרה, שמביאה דוגמאות ליישום של כל אחת ממידות הדרש. אז שם אנחנו מוצאים כבר שלוש הוראות. כלל הוא פרט, אלא מה שבפרט. פרט הוא כלל, נעשה כלל מוסף על הפרט. כלל הוא פרט הוא כלל, היא את אדם אלא כאין הפרט, שזה מה שמופיע בברייתא. כן, אתם רואים? אלא כאין הפרט. איפה שתי ההוראות הראשונות? למה הם מושמתו? אני רוצה לטעון את מה שאמרתי בסוף השיעור הקודם.
הרחבה.
אלא כאין הפרט זאת הוראה על שלושת המידות, לא רק על השלישית. כי הרי אני מזכיר לכם את המהלך. המהלך היה שדרשות כלל ופרט בהתחלה נקראו כלל ופרט. מה זה כלל ופרט? זה כל הסוג הדרשות הזה של כלל ופרט. זה גם כלל ופרט, גם פרט וכלל, גם כלל ופרט וכלל, גם פרט וכלל ופרט. כל אלה נקראות כלל ופרט. או לפעמים קוראים לזה כלל ופרט. כן, זה אוסף הדרשות במידות כלל ופרט. עכשיו, מה עשו שם? כל המידות האלה, מה משותף להם? שאתה לוקח את הדוגמאות, הפרטים שמופיעים בתורה, ואתה מכליל סביבה. זה מה שהיית צריך לעשות. וזה מה שעשו בתקופות הקדומות. עד שהגיעו התנאים המאוחרים יותר, והבינו שבעצם יש פה שלוש או ארבע מידות שונות, שכל אחת מהן עושה הכללה מסוג שונה. כולם עושים הכללות ברדיוסים שונים, סביב הפרטים שמופיעים בתורה. אבל לאט לאט חכמים פתאום התחילו לשים לב שבכל מופע מקראי יש הכללה מסוג שונה. אם המופע הוא כלל ופרט הוא כלל, אז ההכללה היא כזאת. אם המופע הוא כלל ופרט, ההכללה היא אחרת. אם המופע הוא פרט וכלל, ההכללה היא אחרת, וכן הלאה. והם ראו שבאופן עקבי אפשר לראות שזה באמת כך. זאת אומרת שבעצם הם פתאום שמו לב שמה שהחכמים הקדומים קראו כלל ופרט, בעצם זה כותרת לארבע תת מידות שונות, ולכל אחת מהם, כולם עושים הכללות סביב פרטים, אבל לכל אחת מהם יש הכללה שמתאימה לה, שזה נקבע לפי המבנה של הפסוק, כן, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. ואז מה שקורה כשחכמים הבינו את זה, הם ממשיכים את התהליך של, איך קוראים לנו? פתניאל בן כנז, ובעצם פתאום מידת כלל ופרט שהייתה נחשבת כמידה אחת, וההוראה לגביה, מה הייתה? היא את אדם אלא כאין הפרט. מה הכוונה אלא כאין הפרט? הכללות סביב הפרט, בלי להיכנס כרגע איזה רדיוס. החכמים מבינים כי הם מדברים את השפה, זוכרים את הדוגמה של השפה, הם מדברים את השפה הזאת לא באופן פורמלי עם כללי דקדוק. יש להם איזושהי אינטואיציה מה צריך לעשות בכל סוג של פסוק. אבל לאט לאט שאנחנו מאבדים את האינטואיציה הזאת, אנחנו מנסים לעקוב אחרי מה שעשו החכמים הקדמונים יותר, ואנחנו פתאום מגלים שבפסוקים כאלה הם עשו כך, בפסוקים כאלה הם עשו כך, בפסוקים כאלה הם עשו כך. ואז אנחנו מפרקים את מה שהם קראו מידת כלל ופרט, אי את אדם אלא כאין הפרט, אנחנו מפרקים את זה לארבע מידות שונות, ונותנים הוראה מעשית לכל אחת מהמידות. ואז ההוראה הזאת, אלא כאין הפרט, שפעם היא הייתה הוראה כללית לכל מידות כלל ופרטי, הופכת להיות ההוראה למידת כלל ופרט וכלל. והוראה לכלל ופרט עכשיו תצטרך להתנסח אחרת, כי בא להגיד לי משהו יותר מצומצם, אלא מה שבפרט, רק זה ולא יותר. וההוראה לפרט וכלל צריכה להיות יותר רחב, לא יותר מצומצם. נעשה כלל מוסף על הפרט. תוסיף כמה שאתה יכול מעבר לפרט. אני עוד אסביר יותר בהמשך, אבל אני רוצה להראות את ההיגיון של העניין. אז אתם פתאום רואים שאותם מושגים שבדורות הקדומים שימשו במשמעות כללית, ברגע שפרקנו אותם לתת מידות ולהוראות שונות לכל תת מידה, אז אותם מושגים עצמם פתאום מקבלים משמעות שהיא משמעות ספציפית. נגיד שאנחנו אומרים אלא כעין הפרט פעם, בתקופה הקדומה, הכוונה הייתה תרחיב מעבר לפרטים, כמובן, בכל פסוק כל אחד היה מבין מה עושים, אבל לא היה לזה שמות נפרדים. אז אתה אומר כעין הפרט, הרחבות מסביב לפרט. ברגע שאנחנו כבר מבחינים בין שלוש תת מידות שונות, אז אלא כעין הפרט מקבל כבר משמעות ספציפית, זה כבר לא איזושהי הוראה כללית. הרחבת ביניים, שמתאימה לכלל, למבנה של כלל ופרט וכלל. יש הרחבה הכי גדולה, זה נעשה כלל מוסף על הפרט, זה מתאים למופע מקראי של פרט וכלל. יש הרחבה מאוד מצומצמת, אלא מה שבפרט, שזה מתאים למופע מקראי של כלל ופרט. אבל כל אלה, זה לא המצאה של הדור המאוחר. הדורות הקדומים עשו בדיוק אותו דבר. רק הם לא היו צריכים, לא נזקקו לשמות שונים למידות האלה, כי אינטואיטיבית היה ברור להם מתי עושים את מה, זה, הם למדו את זה כמו שפתיהם. אנחנו שהתרחקנו מהמקור, איבדנו את האינטואיציה, אנחנו מנסים לייצר כללים שיעזרו לנו לעקוב אחרי מה שהקדמונים עשו. ואז אנחנו פתאום נצרכים לשלושה כללים שונים על שלוש מידות שונות. ולכן כך נוצרת ההתפרטות הזאת של מידות כלל ופרט. כמו שאמרתי בשיעור הקודם, ברגע שקוראים את הדברים באופן הזה, אז המון קושיות שהראשונים והאחרונים וגם חוקרים מתחבטים עליהם נעלמות. הרבה מאוד שואלים במקומות שהתורה, הגמרא דורשת אלא כעין הפרט, אבל זה לא על מידת כלל ופרט וכלל, אלא זה על מידת כלל ופרט. איך זה יכול להיות? הרי אלא כעין הפרט, זה נאמר רק על מידת כלל ופרט וכלל. אם זה כלל ופרט, אתה צריך לדרוש באלא מה שבפרט, לא באלא כעין הפרט. הטענה שלי, זה פשוט טקסט קדום. הטקסט הקדום מדבר על כלל ופרט באיזשהו מובן רחב יותר, וההוראה אלא כעין הפרט גם היא משהו כללי, מרחיבים ברדיוס כלשהו סביב הדוגמאות שמופיעות בתורה. בדורות המאוחרים יותר, כבר אצל רבי ישמעאל, ובברייתא דדוגמאות זה כבר אחרי, שם הביטוי הזה כבר מקבל משמעות ספציפית. שם כבר לא תמצאו אלא כעין הפרט על דרשה שהיא פרט וכלל, או כלל ופרט, רק על פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. זה הכל תלוי בשאלה באיזה דור אנחנו נמצאים, ולכן כל מיני קושיות וסתירות בין מקומות. דרשה מסוימת למשל, שהיא כלל ופרט וכלל באופן ברור בפסוק, יש תנאים שדורשים אותה בכלל ופרט, מתעלמים מזה שיש כלל בסוף. וכולם תמאים, איך זה יכול להיות שאתם דורשים כלל ופרט? הרי זה כלל ופרט וכלל במבנה של הפסוק, ובטקסטים אחרים של חז"ל, זה באמת מופיע כדרשת כלל ופרט וכלל. יש המון דוגמאות כאלה אגב. הרבה דוגמאות כאלה, זה לא אחת ולא שתיים. ושוב, הטענה שלי, זה פשוט טקסטים מתקופות שונות. הטקסטים הקדומים לכל מופע מקראי כזה קראו כלל ופרט. לא התכוונו לכלל ופרט, אלא למופע מהסוג של כלל שהופך לפרטים ולהפך. זאת אומרת, כלל לאופרטי. בדורות המאוחרים יותר, המושג כלל ופרט הוא כבר מושג ספציפי. זה מושג שהכלל מופיע ואחריו פרטים וזהו. בדורות הקדומים כל מופע מהסוג הזה היה נקרא מופע של כלל ופרט. הם לא באמת דרשו כלל ופרט, הם עשו אלא כעין הפרט, כמו שהדורות המאוחרים עשו, רק הם קראו לזה אחרת. השמות עוד לא היו מספיק מובחנים כמו שהם הובחנו בדורות המאוחרים יותר. עכשיו, לפני שאני עובר להראות לכם איך זה קורה בפועל, או איך אני בעצם הבנתי את כל הסיפור הזה,
סליחה, אני מכיר, קצת קשה להמיס בביטוי אלא כעין הפרט את הפירוש של כלל ופרט אלא מה שבפרט, כי אלא מה שבפרט זה נשמע מאוד מצומצם, אלא כעין הפרט זה מרחיב קצת.
אני לא אוכל להיכנס פה לכל הפירוט הזה, כי כתבנו על זה ספר שלם. אבל אני רק אגיד בקצרה, גם כשכתוב אלא מה שבפרט, יש פה הכללה. אבל זאת הכללה הכי מצומצמת שאפשר. כי אחרת כל הסיפור מיותר. בשביל מה כתבת את הכלל שבהתחלה? תכתוב,
כתוב,
לא מלמדים וזהו.
כשכתוב אלא כי אין הפרט, איך אתה יודע לעבוד? באיזה צורה זה דומה לפרט?
לזה אני אגיע עוד מעט. מה זה אומר פרקטית? מה זה הכללת ביניים, הכללה מצומצמת והכללה רחבה? איך עושים את זה? מה המשמעות של העניין? אז זה אני אגיע עוד רגע. אבל קודם כל אני רוצה זה כבר פרטים. אני רוצה שתבינו קודם כל את המבנה. אתם רואים? בעצם מה שתיארתי עכשיו, מסיים את ההדגמה של הדינמיקה של המסורת דרך כלל ופרט.
זה לא דומה הרב לכלל שהגמרא אומרת הרבה פעמים, שגם כשכתוב חוץ מ, אז גם יש עוד כמה דברים?
איך זה קשור לעניין? זה לא...
לא, כאילו, גם הגמרא שם אומרת שחוץ מדבר אחד, אומרת לא התכוונה רק לדבר אחד, אלא יש עוד כמה דברים, אז גם כאן רואים שיש איזה מנעד כזה.
לא, זה לא קשור. שאתה, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ, זה מדבר על טקסטים חזליים, לא על התורה.
אוקיי.
חזל אמרו, הלכה כרבה, בר מיעל כגם.
כן.
אנחנו מוצאים פתאום עוד מקומות שפוסקים כמו הבית. אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ. וכשכתוב בתורה כלל ואחריו פרטים, זה לא קשור לעניין, זה השאלה איך מפרשים פסוקים.
טוב.
אז גם... אז טוב, בכל אופן, זה לשון כללית ולשון פרטית, זה לא כללים ו...
כן.
זה כתוב בתורה כלל, אלא כתוב לשון כללית ולשונות של פרטים, של דוגמאות פרטיות. אז מה שאני רק רוצה שישאר אצלכם זה להבין איך הדינמיות של המסורת עובדת. אתם מבינים? מה שאני רוצה לטעון זה שהדור המאוחר, רבי ישמעאל, לא ימציא את מידות הכלל ופרט החדשות. המוצא של הלל הזקן יש רק את מידת כלל ופרט, אצל רבי ישמעאל יש כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. אז אומרים לנו החוקרים, אז כנראה הם אוספים עוד מידות מהסביבה. זה בעצם המצאה של הדורות המאוחרים. הטענה שלי לא נכון. הדורות המוקדמים עשו בדיוק אותו דבר. הם רק לא קראו לזה ככה. הם אפילו לא הבחינו בין שלוש המידות האלה, כי מבחינתם זה הכל אותו דבר. הם רואים דוגמאות בתורה, הם מבינים שצריך להכליל סביבם. איך להכליל? אינטואיטיבית, שהם קוראים את הפסוק, הם מבינים, זה הכללה מצומצמת, זה הכללה רחבה, זה הכללה בינונית. הדורות המאוחרים כבר איבדו את התחושה האינטואיטיבית הזאת, הם רואים פסוק, הם לא יודעים מה לעשות איתו. אז הם מנסים לעשות כמו עתניאל בן כנז, הם הולכים לדוגמאות שהדורות הקדומים עשו, ומנסים לראות איך הם פעלו על כל סוג של פסוק. והם מגלים שכל הפסוקים שהיו במבנה של כלל ופרט וכלל, נעשתה בהם הכללת ביניים. כל הפסוקים שהיו במבנה של כלל ופרט, נעשתה בהם הכללה מצומצמת. כל הפסוקים שהייתה פרט וכלל, נעשתה בהם הכללה רחבה. ואז הם מבינים שבעצם הכלל של הקדמונים, שהם קראו לו כלל ופרט, העיקרון של כלל ופרט, הוא בעצם שם לשלושה או ארבעה תת עקרונות, שאפשר להבחין ביניהם, ולכל אחד יש הוראה ספציפית, ועכשיו אני יכול כבר לדעת מה לעשות עם כל סוג של פסוק, למרות שאין לי כבר את האינטואיציה הטבעית. שכשאני רואה פסוק כזה אני מבין איך צריך להכליל, מה שלדורות הקדומים היה, לי אין, אבל בגלל זה אני משתמש בכללים, הכללים באים לחפות על הירידה באינטואיציה שלנו, לכן אנחנו מייצרים עוד ועוד מידות כל הזמן, ככל שהדורות עוברים, ושאנחנו יותר ויותר מזקקים הבדלים מתוך מה שעשו הדורות הקודמים, אבל שוב, שום דבר מזה הוא לא המצאה, זה בסך הכל המשגה והגדרה, עבודה מדעית על מה שעשו הדורות הקודמים, וניסיון לזקק מתוך מה שהם עשו, כללים שיעזרו גם לנו לעקוב אחריהם, ולפעול כמותם. זה בעצם הטענה.
למה אנחנו מאבדים את האינטואיציה?
אתה שומע?
למה אנחנו מאבדים את האינטואיציה?
כי אנחנו מתרחקים מהמקור. הר סיני זה המקור, נתארתי בשיעור הקודם. וככל שאנחנו
מתרחקים,
זה כמו הכינור...
זה שפה חיה. זה שפה חיה, זה לא שהפסיקו לדבר...
לא, זה לא כל כך שפה חיה. בטח לא חייב לא של משה ששכחו, זה בדיוק הנקודה. היו הרבה אלמנטים של שכחה, זה לא שפה שמדברים בה כל הזמן, כמו בשפה הרגילה. יש פה משהו שהוא מיומנות מסוימת שנשכחת. הבאתי את הדוגמה של הכינורות של סטרדיבריוס, כן? שהשוליה של סטרדיבריוס למד אצלו בבית המלאכה, אבל לא ידע לייצר כינורות כמוהו. השוליה של השוליה כבר עוד פחות טוב. אנחנו מאבדים את התחושה הטבעית איך עושים את זה. וכדי לפצות את עצמנו, אנחנו מנסים להבין מתוך מה שעושה המאסטר, כן, סטרדיבריוס, מנסים להבין, לנסח כללים, בעץ מסוג כזה צריך לעשות כך, בעץ מסוג כזה צריך לעשות כך. ואז למרות שאין לנו אינטואיציה, אנחנו מצליחים איכשהו להתקרב, לחכות קצת את מה שהוא עשה. למרות שאין לנו את האינטואיציה. לפעמים אחרי שאנחנו עושים את זה, חוזרת ומתעוררת אצלנו האינטואיציה מחדש. זאת התקווה, שזה מה שיקרה בסוף. אבל זה צריך לעבור דרך כללי הדקדוק, כמו באולפן. באולפן לומדים את השפה דרך כללי דקדוק. המטרה בסוף זה שמי שבוגר אולפן לא יחזור כל הזמן ויעשה חשבון מכני לפי כללי הדקדוק לפני שהוא מתחיל לדבר, הוא לא יוכל לדבר כך. אלא הוא יקבל את התחושה הטבעית של איך נכון לדבר, אבל הוא צריך להיעזר בכללים כדי לפתח בתוך עצמו את האינטואיציה הזאת. אוקיי?
אז למה לך
כבתראי? אתה שומע?
למה הלכה כבתראים המוקדמים יותר קרובים לאמת, מה שנקרא?
שהבתראי יודעים גם מה שהמוקדמים ידעו, ועל גבי זה יש להם עוד את הסברות שלהם שהמוקדמים לא שמעו.
אבל אין להם טקטוניסיה של המוקדמים.
בדרשות אין כלל שהלכה כבתראי. להפך. בדרשות, זה כבר חוקרים עמדו על זה, בגמרא אין בכלל דרשות מחדשות. רק במשנה. בגמרא זה דרשות שבאות לשחזר הלכות שכתובות במשנה. בגמרא כמעט לא תמצאו דרשה שמייצרת הלכה חדשה. בראשונים בכלל. איבדנו את זה. ולכן למשל, בעבודות שעשיתי על מידות הדרש, אני מתייחס בערבון מאוד מוגבל לדברי הראשונים. כי הראשונים בעצמם אומרים שהם לא יודעים איך עובדים עם המידות האלה. אז זה שהם מציעים כל מיני הצעות, יש להם תירוצים כאלה, תירוצים אחרים, אלה הצעות שהם יריעה באפלה. הם בעצמם מודיעים שהם לא מבינים בזה. אז אם יש לי איזו תחושה טובה שאני מבין משהו, אני לא מתרגש מזה שזה הולך נגד כל הראשונים.
ואם נגיד האחרונים הם לוקחים מנהג שנפוץ בישראל במאות שנים האחרונות לפניהם, וסומכים את זה על איזה פסוק או משהו כזה, זה סוג של דרשה מחדשת.
לא, זו דרשה סומכת.
לא, אני מדבר מנהג שלא היה...
אני מדבר עוד לפניה.
מנהג שלא היה בתקופת חז"ל.
זה לא משנה, זה סומך. זה הבאתי גם בשיעור הקודם, את דברי הנציב בהקדמה לשאילתות, בקדמת האמת. הנציב שם עושה הבחנה בין הלכה למשה מסיני לבין גמרא גמירא לה. הלכה למשה מסיני, זה מסורת שעוברת מסיני עד אלינו. אני כבר פה מסביר שזה מסורת דינמית, אבל לא משנה. עקרונית זה ירד מסיני, ומדור לדור זה עובר עד אלינו. גמרא גמירא לה, רש"י כותב גמרא גמירא לה, הלכה למשה מסיני. אבל ברמב"ם הוא מראה שגמרא גמירא לה, הכוונה, זה קיבלנו מרבותינו. אבל זה לא בהכרח מסיני. נכון שרבותינו חידשו את זה מכוח דרשה כלשהי, או מסברה כזו או אחרת, אנחנו כבר איבדנו את המקור, אנחנו לא יודעים איך חידשו את ההלכה הזאת, ואנחנו סומכים את ההלכה הזאת על ידי דרשה או סברה שאנחנו חושבים עליה בעצמנו. אז זה דרש סומך במובן המתודולוגי. ההלכה הייתה ידועה עוד קודם, הדרשה לא יצרה את ההלכה. אבל זאת לא הלכה שבאה מסיני, זאת הלכה שנוצרה בדרש יוצר לפני כמה דורות, איבדנו את הדרשה שיצרה את ההלכה הזאת, ואנחנו מנסים לשחזר את זה, ואו שהצלחנו או שלא הצלחנו. אוקיי?
איך מאות שנים כן שמרנו על היכולת לדרוש, עד כדי כך שרבי עקיבא אומר לבן תורה, וחי אחי חי, עד שבא רבי עקיבא ואמר, וחי אחי חי, מה חייך קודמים לחי חברך? דבר כאילו הוא חידש את זה. ואחר כך איבדנו את זה, פתאום אחרי 1500 שנה איבדנו פתאום את היכולת לדרוש דרשות בכוח השכל שלנו.
איך אתה מסביר? למה זאת שאלה עליי? שכחנו, זאת העובדה, מה לעשות? כנראה שברגע שלא השתמשו בזה מספיק, זה נשכח, המיומנות הזאת עבדה לנו, מה לעשות?
אבל גם בתקופת משה רבנו זה נשכח, אז מה אנחנו, מה הם עדיפים ממנו?
אז לא, אז אני אומר, באמת לא עדיפים. אז יש, עתניאל בן כנז שחזר את מידות הדרש מתוך הדרשות שנותרו אחרי האבל של משה. זה מה שהסברתי בשיעורים הקודמים. ואנחנו בעצם ממשיכים את המפעל הזה ומשחזרים ומשחזרים ומשחזרים, בדיוק כמו שהדגמתי כאן לגבי הדרשות של כלל ופרט. שבדרשות של כלל ופרט אנחנו משחזרים מתוך הדרשות של הקדמונים, בעצם אנחנו פתאום רואים שיש פה ארבע מידות דרש ולא רק אחת, הם קראו לזה כלל ופרט, אבל זה לא אחת, זה ארבע. עתניאל בן כנז לקח קל וחומר וגזרות שוות, ויצר מזה עוד מידות דרש, אולי 13, לא יודע כמה שהוא יצר מזה. וכן הלאה. זאת אומרת, וזה ממשיך כל הזמן, גם ה-13 זה לא סוף המהלך. אבל הטענה שלי זה שיצירת המידות החדשות האלה זה לא המצאה. זה לא דבר שנוצר עכשיו כי שאבנו את זה מהמזרח הקדום, מתרבויות אחרות. אולי השתמשנו בכלים מתרבויות אחרות, אבל בסוף בסוף אנחנו מנסים להמשיג ולזקק תוך מה שעשו הדורות הקודמים את מה שמעבירים אלינו. ולכן הטענה שלי זה שכל 13 המידות של רבי ישמעאל הן הלכה למשה מסיני. למרות שאם היית אומר למשה רבינו כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, הוא היה פותח עליך עיני עגל. אולי מבין מה אתה רוצה ממנו. משה רבינו דרש את הדרשות האלה, הוא רק לא קרא להן כלל ופרט. עתניאל בן כנז, או לא משנה, או מי שהילל הזקן, כבר קרא לזה דרשות כלל ופרט. אצל רבי ישמעאל, זה כבר כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, פרט וכלל ופרט, ויש עוד, לא משנה, אבל כרגע נסתפק בארבע האלה. זה עובר זיקוק והמשגה והפרדה והפרטה כל הזמן, אבל משה רבנו כשהוא שומע שאומרים שהלכה למשה מסיני נחה דעתו, כמו המדרש ההוא שדיברנו עליו. למה? כי הוא מבין בעצם שאלה המשגות של מה שהוא עצמו העביר אלינו, אנחנו לא ממציאים. אנחנו בסך הכל מזקקים עוד ועוד מידות מתוך הדרשות שקיבלנו ממנו.
אבל בהגדה היא במנחות הוא לא הבין כלום ממה שהוא אמר.
זה בדיוק
הנקודה. זה לא שהוא הבין מושגים, הוא לא הבין את מה שהוא דיבר שם.
וזה מה שזה, מה... על זה אני מדבר. ואז בסוף אמרת... הוא הלכה למשה מסיני ונחה דעתו.
לא, אמרת משתמשים באותם כלים רק במושגים שונים.
נכון.
אבל הוא לא הבין אפילו את מה שהוא אמר, את הכלים עצמם.
מי אמר לך?
זה מה שרשום, זה מה שכתוב בהגדה, שהוא לא הבין דבר.
מה שכתוב שם זה שהוא לא הבין מה הם מדברים. מה הכוונה לא הבין מה הם מדברים? הוא לא הבין את העברית שלהם. הוא לא הבין מה זה דרשת כלל ופרט וכלל. איך זה יוצא? אבל פתאום אומרים לו, רגע, מהפסוק הזה, אתה מסכים שיוצא את התוצאה הזאת, זה הרי קיבלנו ממך. אבל כן, ברור, אבל מה זה כלל ופרט וכלל? לא הבנתי. רואים, זה ההמשגה שלנו לאופן הדרשה האינטואיטיבי שלך. כך אנחנו קוראים לכלי הזה שבו אתה השתמשת באופן אינטואיטיבי. ואז נחה דעתו. זה ההלכה למשה מסיני. זה ההלכה שקיבלנו ממך, כשהכנסנו אותה לתוך השפה, המינוח, הכלים הלוגיים שלנו. ואז נחה דעתו. זה בדיוק המשמעות של מה שאני קורא שם. הסברתי את זה בשיעור הקודם.
היתרון האינטואיטיבי הזה זה יתרון בגלל קרבה לסיני, או שזה יתרון באנשים עצמם?
לא, לא, אולי גם, אבל לא חייב להיות. בפשטות מספיק הקרבה. כשתינוק לומד אצל ההורים שלו את השפה, ברור שהוא ידע את זה יותר טוב מאשר מי שלמד את זה באולפן. ככל שאתה רחוק מהמקור, יותר קשה לך לתפוס את הדברים. אבל אמרתי שיש גם חסרונות, שמי שמשתמש באינטואיציה, במקומות שאין לו אינטואיציה הוא לא ידע מה לעשות. מי שפיתח כללים, יוכל להשתמש בהם גם במקומות שבהם אין אינטואיציה, ולהגיע לפחות לתשובה לא רעה. לא בטוח שהוא קולע בהכרח, אבל הוא יגיע קרוב לתשובה הנכונה. זה היתרון של אלה שמשתמשים בכללים, על אלה שמשתמשים באינטואיציה. גם בשפה זה כך. הילדים שלמדו באופן אינטואיטיבי את השפה, יכול להיות שהם יגיעו למקום שיהיה משהו שהם ירצו לבטא ולא יצליחו. ואז יבוא מישהו שלמד באולפן, ישתמש בכללים שהוא למד, ויצליח לבטא משהו שהילדים לא יצליחו לבטא.
זה העניין שהיא נתלמה הלכה ממשה?
כן, אפשר לומר שכן. עוד פירוש אפשרי. ואז הקדוש ברוך הוא מה? הוא לא מלמד אותו כללים. הוא אומר לו, מה יהיה ההלכה? מה יעשה עם זה עתניאל בן כנז? עתניאל בן כנז ינסה להבין מה הכללים שעל פיהם ההלכה הזאת יוצאת, איך היא קשורה לפסוקים. ואז הוא יוכל, אם אתה מצליח לזקק כללים, דקדוק, של שפת הדרש קראתי לזה, אז אתה יכול להשתמש בכללים האלה גם במקומות שבהם אין לך אינטואיציה. זה היתרון של השימוש בכללים. אבל במקום שבו בן אדם אומר לי, תראה, יש לי אינטואיציה ברורה, כך צריך לדבר, אז אני אזרוק את הכללים לפח ואני אשמע לו. אל תהיה צודק, תהיה חכם. אל תהיה חכם, תהיה צודק, ליתר דיוק. זאת אומרת, זה היתרון, זה ירידת הדורות, כן? לכן, זה היתרון של הראשונים עלינו. שאם עובדים עם אינטואיציה, בדרך כלל הם צודקים. אבל במקום שבו אין להם אינטואיציה, מה שאמרתי קודם, כשהראשונים אומרים משהו על מידת דרש, ואני הגעתי בשיטה מאוד סיסטמטית למסקנה אחרת, אז ברור לי שאני צודק והם טועים. כי הרי הם עצמם אומרים שהם לא מבינים בזה. אז פה אני מפעיל את הכלים הלוגיים שלי, שהם יותר משוכללים מהכלים של הראשונים, ואני מצליח להגיע לתשובות שהם לא הצליחו להגיע אליהם. לכן אני טוען שאני מבין את זה יותר טוב מהם. כי הם חיים בעלתה, אין להם אינטואיציה, ואת הכלים הלוגיים המשוכללים שיש לנו, אצלהם לא היו. ולכן אני טוען שבמחוזות האלה, שאתה בעלתה אינטואיטיבית, האינטואיציה היא כלי שיכול לתת לך יתרון על פני הדורות הקדומים. כאן אין ירידת הדורות. אוקיי, אז אני רואה שאני כבר לא מספיק להגיע ככה לסוף, אבל זאת התמונה בגדול, זה מה שרציתי להדגים על ידי מידות הדרש. אני כן ארצה להיכנס לסוגיה בעירובין, ולנסות להראות לכם איך זה עובד בפועל, ואיך אני מזקק את את הדברים האלה ומביא אותם לרמת דיוק גבוהה יותר. לא נגיע עד הסוף, זה ספר שלם, אבל התחילת הדרך, אני אנסה להראות לכם. טוב, עד כאן.
אפשר רק של הקטנה, במקום לדבר על אינטואיציה של החכמים הייתה יותר גדולה משלנו, כי בעצם מפחיד ביניהם למשה רבנו קרוב ל-1400 שנה ולנו יותר, אבל זה לא יותר עניין של מנטליות אולי, מנטליות, כי לא תופסים את הדברים.
מנטליות היא גם פונקציה של המרחק. ככל שהמרחק קצר,
כן, 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 לכן,
קרובה יותר.
כן, כן, זה מה ש... כן, כן. אגב, הזכרתם את הגמרא במנחות. יש לנו איזו הלכה אחת של הטילים של הלכות שרבי עקיבא למד מהתגים, מהכתרים, על האותיות. נשאר לנו הלכה אחת מהטונות של ההלכות האלו.
משהו שנלמד ממש מהתגים אני לא זוכר. אולי כן, ואני לא זוכר, אני לא בטוח. אבל יש כמובן, רבי עקיבא מתייחד בזה שהוא דורש וו יתרה ואותיות, זה ודאי שיש. פרשות מאותיות, שזה רבי ישמעאל לא עושה ורק רבי עקיבא עושה. תגים, משהו יותר עדין, אני כרגע לא זוכר, צריך לבדוק, אני לא בטוח שאין, אבל לא זוכר.
אוקיי, תודה.
אוקיי, אז כרגע אנחנו נדמה לי ב... זהו, עד יום כיפור בעצם אין לנו עוד יום... עוד שיעור, אז ש...
מרחזים הטובה.
לגבי חמישי של... רגע, יום כיפור יוצא איזה יום?
רביעי.
רביעי. אז חמישי שאחרי יום כיפור, יש שיעור, יצחק?
כן.
אוקיי. אז יהיה לנו עוד שיעור אחד, אני אנסה לסיים את נושא המסורת בשיעור ההוא, ואז אחרי החג כבר נתחיל סדרה חדשה.
כוח, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
טובה, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
תודה רבה.